ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
השיעור הזה, הנושא הזה, הסיפורים האלה שיש לנו היום, הם סיפורים שמחזירים אותנו למושג שככה נראה לנו לפעמים גדול מהחיים, וכאילו גדול עלינו גם, נקרא גילוי אליהו. אבל כמו שאמרנו, זה נראה גדול מהחיים עד שבאים לרב גינסבורג ורואים מה הוא כותב הדברים האלה, ולא סיפור אחד ולא שניים הוא מייחד לנושא הזה. והנושא הזה שנראה בהתחלה, כמו שאמרנו, איזה משהו מנותק כזה, משהו לא רלוונטי בשבילנו, אחרי שקוראים את הסיפור עם ההסברים של הרב גינסבורג, אז מקבלים מושג אחר לגמרי ממה שבדרך כלל תופסים. אז בואו נראה את הסיפור הראשון, שהוא נקודת המוצא. רק נזכיר עוד דבר, בשבוע שעבר, אתם זוכרים, עסקנו בסיפור של הנעליים של הבעל שם טוב, שהיו מונחות ליד המיטה, והשמש שלו, למרות שהוא לא היה שמש קבוע, הוא נזהר לא להזיז אותם, והבעל שם טוב התעורר, שאלת אותו, נגעת בנעליים שלי? לא. בסוף התברר לנו שזה מקפל בתוכו דבר מאוד מאוד משמעותי בחסידות. עבודת החסידות היא עבודה בגשמיות, עבודה מתוך העולם הזה, חיבור של שמיים ושל ארץ, וזה מסמלים הנעליים. מבחינת הבעל שם טוב, גם פעולה כזאת של המקום של הנעליים שלו, גם כשהוא ישן, כי כמו שאמרנו, כשאדם ישן אז הנשמה שלו עולה, הבעל שם טוב תמיד דאג שאיכשהו יהיה מחובר גם לארציות. אז סיכמנו ואמרנו שמה שאנחנו לומדים מהסיפור הזה זה שהדברים הקטנים של החיים, גם הם אצל אדם גדול מקבלים משמעות מאוד מאוד גדולה. ואני חושב שזה לא שאנחנו קוראים את הסיפור ואומרים, וואו, זה הבעל שם טוב אבל זה לא אני, אבל אני חושב שזה לא נכון, כי אני חושב שכל הסיפורים כולם בסופו של דבר אומרים גם לנו משהו בצורה כזאת או אחרת. כן, זה יכול גם להפוך את החיים שלנו לחיים הרבה יותר מעניינים, הרבה יותר בעלי משמעות. כי בעיית הבעיות שלנו בחיים זה הסתמיות של החיים, האפרוריות של החיים, ככה, זה הרוטינה הזאת, יום, עוד יום ועוד יום. לא ככה נותנים את הדעת לחשוב על מה מקופל בתוך המהלך של החיים שלנו, ולכן זה דבר שיכול ממש לחולל מהפכות, אני חושב, בתודעה שלנו וביחס שלנו אל החיים. אותו דבר גם נושא כזה כמו גילוי אליהו, שהוא כמו שאמרנו לכאורה משהו שנמצא ברומו של עולם, אבל כשנקרא היום את הסיפורים האלה ועם הפרשנות של הרב גינסבורג, אז נראה איך הדברים רלוונטיים, ממש באמת רלוונטיים לגבינו. נתחיל לפי הסדר. רבי גרשון מקיטוב ביקש מהבעל שם טוב שיתגלה אליו אליהו זכור לטוב. שוב, זה כאילו מתחיל ככה לא טוב מבחינתנו. רבי, אני רוצה, מי יש לו איזה רב שיכול להגיד לו, רבי, אני רוצה גילוי אליהו? כן. ואז אתה קורא את ההתחלה של הסיפור, אתה אומר, לא בשבילי, נכון? ושזה צריך את הסבלנות. פעם בא אליו איזה בחור. עכשיו, הוא לא כותב פה בדיוק מה הבעל שם טוב ענה לו, כן? כנראה שהבעל שם טוב שמע את מה שהוא אמר ולא התעלם מהבקשה הזאת, אבל אנחנו נתקלים פה בסיפור. פעם בא אליו איזה בחור ואכל וישן אצלו משך זמן, והייתה לו צורה משונה ולא מצא חן בעיני רב גרשון. לימים ביקש, נראה מוזר, הזוי, הזוי. אני חושב היום המילה היא בן אדם הזוי. כן, מתנהג לא כאדם מן היישוב. לא מתנהג כאדם מן היישוב. לא קורה לכם שאתם לפעמים נתקלים בני אדם שאו שאתם מזמינים אותו הביתה או אפילו אם אתם לא מזמינים אותו, אבל הוא כזה מוזר משונה, אתם מחכים לרגע שהוא יעזוב את הבית, נכון? קורים דברים כאלה? בטח שקורים.
הוא כבר לא נכנס הביתה. בדרך כלל הוא כבר לא נכנס הביתה.
זהו, בדרך כלל כבר לא תפגשו אותו עוד פעם, ויכול להיות שאתם תצטערו על זה שהוא לא יבוא אליכם כבר יותר. אבל פתאום, זה מה שקורה פה בסיפור. נכנס איזה בחור, נכנס וישן, ובאותם זמנים זה היה מאוד נפוץ ומקובל שאנשים היו חסרי בית, הומלסים. זו הייתה תופעה מאוד הרבה יותר רחבה מאשר היום. היום הומלסים זה בדרך כלל אנשים שבאים מרוסיה, אני יודע מאיפה הם באים, אנשים מסכנים שלא שפר עליהם גורלם, וזה ברוך השם ביישוב בדרך כלל אנשים שגדלו פה ביישוב הם מסודרים פחות או יותר, אבל אז המצב לא היה כל כך טוב, המצב הכלכלי של היהודים בגלות היה קשה, וזה היה קורה הרבה פעמים שהיית צריך לארח בן אדם שיבוא לישון אצלך בבית. בקיצור, אבל בן אדם הזה, נגיד, אולי היינו אנטיפט קצת, משהו לא היה לו נעים איתו. זה הסיפור. עכשיו, לימים ביקש שוב מהבעל שם טוב גילוי אליהו, כן, תורה בגרשון מקיטוב, היה אחד מתלמידיו המוכרים של הבעל שם טוב, ביקש מהבעל שם טוב שוב ונתן לו כאילו תזכורת: רבי, הרי בזמנו ביקשתי ממך גילוי אליהו, ואמר לו, הרי זכית כבר על ידי אותו הבחור המשונה. תשימו לב שהבעל שם טוב יודע כל דבר. הוא אומר לו: מה, אתה ביקשת ממני כבר פעם אחת וקיבלת, זוכר שהיה אצלך איזה בחור משונה בבית הזה, זה היה גילוי אליהו שלך. ואמר הבעל שם טוב: אליהו הנביא מתגלה לכל אחד ואחד לפי שוויו. טוב, אז המשפט האחרון בסיפור מבחינתנו הוא משפט המפתח פה. הוא עקץ אותו ולא עקץ אותו. מצד אחד הוא אמר לו: תשמע, אתה פספסת, אבל לפעמים אדם לומד, כמו שאומרים, בדרך הקשה. כן, מה זה בדרך הקשה? על ידי זה שהוא מפספס, אז הוא בדיעבד הוא מבין איפה הייתה הטעות שלו. כן, וכמובן שהבעל שם טוב לא התכוון לעקוץ אותו, הבעל שם טוב התכוון ללמד אותו. אתה ביקשת, אבל בסופו של דבר כנראה שלא הבנת את העניין. שאלה הגדולה כמובן, מה זה אליהו הנביא שבא מתגלה לבן אדם כבן אדם מוזר, כבן אדם משונה? ויותר מזה, מה שקשה פה בסיפור, מה אומר לו הבעל שם טוב? רומז לנו פה איפה הוא רומז לנו משהו על הגילוי אליהו. אבל תדע לך, אליהו הנביא מתגלה לכל אחד לפי שוויו. מה זאת אומרת לפי שוויו? אם אתה נתקל בתופעות מסוימות או באנשים מסוימים כאלה או אחרים, נגיד כמו בסיפור הזה בן אדם מוזר, תדע לך שזה באיזשהו מקום משקף את מה שמתרחש אצלך פנימה, שיקוף של פנימיותך. זה הכוונה, זה אחד הפירושים. רב גינסבורג הולך עם מהלך נוסף שם, אבל המהלך היותר פשוט בסיפור, אליהו, הגילו אליהו זה לפי מה שאתה. והשאלה הגדולה כמובן, מה, אז אמרתם בצדק, הוא עקץ אותו, נכון? הוא אומר, זה מה שאתה שווה? מה? החסיד הגדול הזה של הבעל שם טוב, הוא בן אדם מוזר? מה זאת אומרת אליהו מתגלה לך לפי שוויו? תדע לך, אז כמובן,
אז שאולה גם שואל, למה הוא מתגלה לה בתור בחור? מה זה נתן לו ההתגלות הזה בתור בחור משהו?
אז זה תכף נסביר. כל כלול בתוך המשפט הזה. אבל לפני כן, קודם כל, לפי מה שכתוב פה, הוא אומר לו: תשמע, הבחור הזה שישן אצלך בבית, זה היה גילוי אליהו שלך. וגילוי אליהו, אני רוצה להגיד לך דבר מוזר, הוא מתגלה לבן אדם לפי מה שהוא, נכון? אנחנו קודם כל צריכים להסביר את הדבר הזה, מה, באיזה מובן הוא רומז לו פה על איזה, או קצת לכאורה עוקץ אותו. תשמע, אתה חושב שרק הוא מוזר, גם אתה מוזר. אז ודאי לא לזה התכוון הבעל שם טוב, אלא הכוונה כזאת בתלמיד שלו, של הבעל שם טוב, רבי גרשון מקיטוב. ומזמנו, גם בסיפור אחר ראינו, שזה הדבר שיפיין כמה מגדולי התלמידים של הבעל שם טוב, שהם באו מתוך עולם של הקפדה, הרבה פעמים מתוך העולם הליטאי, נקרא לזה במרכאות. הם היו אנשים שהם היו יראי שמיים גדולים, מדקדקים גדולים, אבל זה היה כרוך אצלם הרבה פעמים עם איזה הקפדה ואיזה ראייה מחמירה על הסביבה. יש הרבה אנשים שמרוב הירת שמיים שלהם ומידת ההקפדה שלהם, אז הם נוטים ככה להסתכל על כל הסביבה שלהם בעיניים קצת קשות, כן? וככה וזה מין מבט כזה מאיים ומפחיד. במילים אחרות, אתה בן אדם שיש בך איזה מידה מסוימת של הבטה חיצונית קצת על הסביבה ומידה של הקפדה, ולכן אליהו בא אליך כמו שאתה. זה הכוונה לפי שוויו. זאת אומרת, לפי שוויו זה לא בדיוק שהוא היה כמו האיש הזה, אבל משהו ממה שהוא זיהה באיש הזה שבא אליו יש גם אצלו. אתה קצת חסר סבלנות, אתה קצת מישהו שהוא לא בדיוק עושה כמוך. מכירים את התופעות האלה, שהם מאוד ישרים, מאוד מקפידים וכו', מאוד מאוד, יש להם סרגל, והם מודדים את הסביבה לפי הסרגל שלהם. מי שלא מתיישר לפי הסרגל שלהם, יש להם חוסר סבלנות אליו, לא מוכנים לקבל אותו, ולכן הם מאיימים עליו. דרך אגב, אנשים כאלה, יש מחנכים כאלה, מחנכים כאלה בדרך כלל הם מחנכים שנכשלים, הם מחנכים לא אהודים, ואין להם לכאורה כל כך מקום בשדה החינוך, כי מחנך צריך להיות, וזה מה שהבעל שם טוב ולמד, איך צריך אדם לגשת אל הסביבה. בסדר, אתה יש לך את העולם שלך, אתה בן אדם שלם, אתה שלם פחות או יותר, כן, אבל זה לא אומר שהמבט שלך לסביבה צריך להיות בהתאם לקריטריונים המחמירים שלך, כן? אז יש בך איזה מידה כזאת. וכשמדברים על גילוי אליהו, זאת השאלה שאתה שאלת קודם, מה אנחנו למדים מתוך הסיפור הזה, או מתוך המשפט הזה של הבעל שם טוב? המשמעות של גילוי אליהו בהקשר, לפחות בהקשר של הסיפור הזה, וזאת היא כנראה גם הסיבה שצדיקים ביקשו גילוי אליהו, כן? כי הרבה פעמים זה נשמע לנו מאוד ילדותי, נכון? יש משהו פיקנטי כזה, כל הסיפורי האגדות האלה על גילוי אליהו, והרבה פעמים אחד הסיבות שבגללם יש כשל שחוזר על עצמו כל הזמן בעניין הזה, שמחפשים את ההילה, איך אליהו נראה, איזה דמות יש לו, איך הוא היה לבוש וכו', כן? לכן הרבה אנשים מבקשים את זה. אבל כשצדיקים כמו רבי גרשון מקיטוב, תלמידו של הבעל שם טוב, ביקש את גילוי אליהו, אז ודאי שזה לא בא מתוך איזה נקודת מוצא שהוא חיפש איזה פיקנטריה, הוא חיפש איזה הילה, הוא רצה גם הוא, אני רוצה גם לזכות בגילוי אליהו, כי מספרים על הבעל שם טוב שהוא כן זכה לגילוי אליהו. אז הסיבה שבאמת אנשים כמותו ושיעור כמותו חיפשו את גילוי אליהו במרכאות, זה בדיוק לשם המטרה הזאת, כדי לבדוק את עצמם ולזהות את מה שמסתתר במעמקי נפשם. והרב גינסבורג מגדיר את זה בצורה מאוד מאוד יפה, הוא אומר, יש שיטות במדע, דברים הרבה פעמים בחסידות מתחברים למדע של הפסיכולוגיה המודרנית, אבל הרב גינסבורג מאוד מאוד מקפיד, יש לו שיעורים בישיבה של הרב טל, איך קוראים לזה? תורת החיים, נדמה לי שהוא אחד מהמחנכים שם, וזה שיטת חינוך של פסיכולוגיה יהודית. הוא מאוד מאוד נזהר לא לשתף מקורות חיצוניים, יש בעייתיות עם המקורות החיצוניים של הפסיכולוגיה, זה בעצם מקורות כפרניים בסופו של דבר, אבל זה לא אומר שאין קווים משיקים, כן? אתה יכול ללמוד גם ממה שקורה בחוץ, אבל בסופו של דבר אנחנו לא צריכים את בשביל להבין תופעות כאלה אנחנו לא צריכים מקורות חיצוניים. יש לנו גם בתוך היהדות תפיסת עולם שלמה של העניין הזה. על כל פנים הוא אומר שגם בפסיכולוגיה במקביל התופעה הזאת נקראת המודע והתת מודע. התפיסה הזאת אומרת, התפיסה המדעית אומרת, שהתת מודע זה הבת זוג של המודע של האדם. אנחנו חיים בשני מישורים. במישור המודע האדם פחות שולט על ענייניו, יודע מה המשימות שלו ומה עומד לפניו וכו', אבל יש גם מה שנקרא התת מודע. יש דברים שאדם לא מודע אליהם, מסתתרים עמוק עמוק בתוך הנפש שלו. ותכלית ההתקדמות הנפשית של האדם זה לשחרר את המישורים הגנוזים האלה, את התכנים הנסתרים, ולהביא אותם אל המודעות. למה? מכיוון שכל עוד זה נמצא עמוק עמוק בתוך התת מודע, אדם לא יודע מה הוא צריך לתקן. יכול להיות שהוא לא מודע לזה שיש לו בעייתיות באישיות שלו, שהוא קצת אנטיפט, כמו שאמרנו פה, קצת מקפיד מדי, קצת חסר סבלנות. לצורך העניין הזה, זה המשמעות של הגילוי אליהו. גילוי אליהו זה מתקילים אותך בתופעה שהיא בעצם הראי, היא משקפת את מה שמתרחש אצלך פנימה. וברגע שאתה נתקל איתה, ויכול להיות שאתה נכשל איתה, כן? אז אתה לומד להכיר יותר טוב את מה שמתרחש עמוק עמוק במסתרי הנפש שלך. ואז ברגע שאתה מתוודע אל הדבר הזה, לפעמים אדם נמצא בשוק, אני כזה בן אדם גרוע, לא יודע, אני חשבתי שאני בן אדם טוב. יש הרבה אנשים שחיים באיזה אשליות כאלה, שהם חושבים את עצמם פחות או יותר לאנשים שהם הולכים בתלם ובסדר, עד שפתאום הם נחשפים יום אחד לסיטואציה שפתאום מציפה איזה כוחות חבויים, כן, שמסתתרים עמוק עמוק באישיות שלהם, פתאום הם פורצים החוצה. זה יכול להיות לפעמים בסיטואציה שמישהו מעצבן אותו בצורה קיצונית, זה יכול להיות איזה קרוב משפחה שלו, אשתו, אני יודע מה, ופתאום הוא מתפרץ ופתאום לא מכירים אותו והוא גם לא מכיר את עצמו. אז מה קרה פה? כי זה היה כל הזמן בתת מודע, זה היה עמוק עמוק בפנים, הוא לא ידע את זה. לא היה מודע על זה. אחד הדרכים לגלות ולהציף את העניין הזה זה הגילוי אליהו הזה, כן? ולכן הבעל שם טוב היה כל כך בטוח, אתה רוצה גילוי אליהו, אתה תקבל את הגילוי אליהו. הוא אומר, זה מייסים שבכל יום, כמו שאמרתי, מבחינתנו, ולא צריך להרחיק לכת. אנחנו, כל אחד מאיתנו יוצא לו להתעכל בסיטואציות כאלה של החיים שמעמידים אותנו בניסיונות לא פשוטים, כן? ובסופו של דבר אנחנו צריכים תמיד, אם לא הבנו את התופעה בזמנה, לפחות במבט לאחור אתה חושב על הדברים, פתאום אתה רואה, וואו, יש איזו תופעה, התופעה הזאת שינתה לי משהו, היא גילתה לי על עצמי. קודם כל, עצם זה שאתה מודע לבעיה שלך, זה כבר חצי מהפתרון. מדוע? מכיוון שברגע שאתה מכיר את מה שתמון בך, אז אתה יכול לנצל את הכוחות שלך בצורה טובה יותר, לנתב אותם אחרת, כן? אבל אם אתה לא מודע בכלל לבעיה, אין סיכוי שתשתפר, אין סיכוי שתשתנה. ברור? אז כן, זאת היא נקודה אחת, הנקודה החשובה מבחינתנו למשמעות של גילוי אליהו כפי שהבעל שם טוב מסביר אותה, כן? תדע לך, ההתגלות היא באה בשביל שתכיר יותר טוב את פנימיותך, שתכיר טוב את האישיות שלך, ואז ממילא תוכל לתקן ותוכל להתקדם את ההתקדמות הרוחנית שלך. ברור. שאלה הגדולה שהיא חלק בלתי נפרד מהמשמעות וההבנה של הסיפור, שלדעתי היום אני קראתי את הדברים של הרב גינסבורג, קראתי אותם כמה פעמים ועדיין לא היה לי ברור איך הוא מנתח את סיבת הכישלון, מה הייתה הסיבה שהוא נכשל. הרי הוא יהודי, הוא יהודי משכמו ומעלה, הוא יהודי בעל שיעור קומה. כמו שאמרנו, הבקשה שלו מהבעל שם טוב לגילוי אליהו זה לא הייתה בקשה ילדותית של ילד קטן שאומר, אבא, שמעתי שיש גילוי אליהו, אני גם רוצה את זה. כמו שאמרנו, הוא לא מחפש את הפיקנטריה שבאליהו, הוא לא מחפש את ההילה, הוא יהודי רציני. וסביר להניח, ככה גם אומר שם הרב גינסבורג, שהוא חיפש את זה בגלל הסיבות שאמרנו, שהוא יכיר את עצמו. אז למה הוא נכשל? לפני שננסה קצת להסביר את זה, ואני חושב שזה מה שעולה מתוך הדברים שלו, בואו נראה סיפור נוסף שהוא מחדד עוד יותר את הסיפור הראשון, הוא רק יותר עשיר בפרטים, הוא יותר ככה מפגיש אותנו עם הסיטואציה בצורה, הייתי אומר אפילו קצת משעשעת, אבל שהיא עוד יותר מחדדת את העניין. אני מתכוון לסיפור השני, בואו נקרא אותו ביחד. זה לפעמים חוויה, גם אם אנחנו לא מסבירים ולא מפרשים את הסיפורים, הקריאה של הסיפורים היא עצמה כבר יוצרת איזה תחושות. פעם אחת היה הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, בלבוב, וכשדיבר עם הגאון החסיד רבי חיים רפפור זכר צדיק לברכה, ואמר לו, זה שמעתי מאליהו זכור לטוב. כן, בעל שם טוב, אליהו היה רגיל אצלו, כן? אולי היחידי מגדולי ישראל, כן? שאליהו היה מורגל אצלם, ופתאום תוך כדי שיחה הוא אומר לו ככה, איך במרכאות בנונשנלטיות כזאת, שמעתי את זה מאליהו. וואו, שמעת את זה מאליהו? איזה בן אדם גדול. אמר לו רבי חיים, מדוע אין אליהו בא גם אליי? ואמר לו הבעל שם טוב, הנה שכבוד תורתו קפדן, ואליהו אינו בא לקפדן. זה ממש תואם את מה שאמרנו קודם, אליהו לא בא לקפדנים. אז אמר לו רבי חיים, יאמרנה לו שענייני מקבל עליי לעזוב את הקפדנות, ובלבד שיבוא אליהו אליי. והבטיחו הבעל שם טוב בזה ונפרד ממנו. מה אני לא אעשה בשביל גילוי אליהו? אני מוכן לסור מהדרכים שלי ולהשתנות קצת ולהיות יותר בן אדם סימפטי ובן אדם יותר נוח לבריאות וכו'. והבעל שם טוב, הוא הבטיח לו? הוא הבטיח לו, כן. נפרד. סדר היה לרבי חיים שבכל יום היה ישן מעט זמן, וירא אז ששחט וישן, ובא כפרי אחד לביתו, ובקול חזק ומשונה הקיצו משנתו. תארו לעצמכם, אתם ישנים, איזה ככה שינה מתוקה, פתאום מישהו בא דופק בדלת. שוב אמרתי להם, זה סיטואציות של חיים או לא? כל אחד מאיתנו חווה את זה. זה יכול להיות פה בחדר בישיבה, דופק לך בדלת, כן, ובאמצע שאתה ישן, ובקול חזק, ולא מספיק שהוא דופק, אלא גם יש לו קול חזק וקול מוזר וקיצו משנתו. והתפוס רבי חיים את הציביק שלו, היה לו איזה מקטרת כנראה ארוכה כזאת, תפס את המקטרת והיקה אותו אחת ואחת. אתם יודעים מאיפה לקוח הביטוי הזה? זאת הכהן הגדול מיום הכיפורים, היה מצליב. אז היום יש ביטוי כזה, סלנג כזה, שכשמישהו מכה את השני מכות נמרצות, אז אומרים, היקה אותו אחת ואחת. אז למחרת, כשהתראה עם הבעל שם טוב ושאלו, מדוע לא בא אליהו אליו, אמר לו הבעל שם טוב, הרי מיד אחרי שקיבלתם על עצמכם שלא להיות קפדן, ניקיתם את אליהו. זה משום כבוד. כן, לא רוצה לדבר אליו בגוף ראשון. כן. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהסיפור הזה זה אמת של החיים. אתה רואה את הדמויות פה, זה לא דמויות דמיוניות, וזה אנשים גדולי עולם. גדולי עולם לא דיברו בדברים בטלים. הבעל שם טוב תמיד היה אומר, וגם בסיפורים כאלה שמסופר, תדעו לכם שאני לא מדבר דברים בטלים. עכשיו, זה ברור שזה מחובר אל התרחשות. זה לא שהוא לוקח התרחשות והוא מדביק אותה. הוא אומר, זה עצמו, אבל זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להסביר. וזה בדיוק, את הסיפור הזה אנחנו יכולים להסביר בדיוק באותה צורה שהסברנו את הסיפור הקודם. מה זה גילוי אליהו? שמענו, אדם יש לו מידות, תכונות, חלקם יותר טובות, חלקם פחות טובות. עכשיו, חלק מהיכולת שלו להשתנות ולהתקדם זה על ידי שהקדוש ברוך הוא מזמן לו כל מיני סיטואציות של החיים. אז תקראו לזה, אתם יודעים מה, במקום לקרוא לזה גילוי אליהו, תקראו לזה ניסיונות. נגיד בעולם המוסר היו קוראים לזה ניסיון, אבל דווקא כמובן שאתה נותן לזה את הכותרת הזאת של גילוי אליהו, אז זה מאוד מאוד מפשט את הרעיון הגדול הזה, שהוא באמת רעיון גדול, אבל מצד אחד הוא מאוד רעיון גדול, מצד שני הוא כל כך מעשי, הוא כל כך אמיתי לחיים שלנו. כי מה שזה אומר, תדע לך, אליהו מתגלה לך, אליהו זה ראי שלך. אם אתה נתקל בתופעה מסוימת, תדע לך שלא סתם נתקלת בתופעה הזאת, כי הקדוש ברוך הוא זימן לך את זה. כל דבר ועניין שעובר עלינו בחיים זה זימון שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו. זה נקודת מוצא בסיסית של כל מאמין. כי אנחנו לא תופסים את החיים שלנו כרצף של מקרים. איך אמרנו קודם? בעיית הבעיות שלנו היא שהסתמיות של החיים, האפרוריות של החיים, הבנליות של החיים. אנחנו במבט ראשון, אנחנו לא מייחסים חשיבות לסיפורים כאלה. בגלל זה החיים שלנו הרבה פעמים הופכים להיות משעממים, אלא שאנחנו לא נותנים את הדעת על מה שקורה פה, מה שמתרחש פה. אבל מה שאומר הבעל שם טוב, תשמע, תתחיל לקרוא את מה שעובר עליך, תתחיל לפרש את זה, תבין, הדברים לא מתרחשים סתם. הבעיה היא שברוב המקרים שאדם חווה את הדברים האלה, הוא מעביר אותם הלאה. ולכן כמו שאפילו מה שקרה לגדולי העולם האלה, ביקשו מהבעל שם טוב גילוי אליהו, רבי, הבטחת לי גילוי, אבל אתמול היה אליהו אצלך במקום. זה לא בדיחה, זה לא בדיחה. מי שחושב שזה בדיחה, הוא לא מבין את המשמעות של העניינים פה, הוא לא מבין את המשמעות של הגדלות של הבעל שם טוב. כן? אומר לו, גילוי אליהו זה מייסים שבכל יום בעצם. זה, והשאלה הגדולה, האם אתה לוקח את זה, האם אתה מצליח להיפגש איתו, או שאתה מפספס אותו? מה שתמיד רואים, בכל הסיפורים, כמעט בכל הסיפורים, זה שתמיד הם מסתיימים במפח נפש. כן? שפספסתי. והשאלה הגדולה היא מה ששאלנו קודם, למה? מה קורה? מה סיבת הכישלון של גדולי עולם כאלה? מאלה אנשים פשוטים. אולי הסיפור הבא קצת רומז ואנחנו נוסיף על זה תוספת הסבר.
מבחינה סתם של הסיפור עצמו, אם הוא הצליח, זאת אומרת אם הוא היה מתייחס אליו יפה, אז היינו רואים פה את מה שהוא רוצה להדגיש פה, את הגילוי אליהו. רק בזכות זה שהוא נפל בזה, צריך להבין מה זה אליהו.
יכול להיות שאין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם תחילה, אתה אומר, מין משהו כזה. זה מה שאמרנו, שמה.
אני יכול להגיד לו, לבוא אליו אחרי שבוע, להגיד לו, הרב,
אני הייתי אליהו.
אז אני אגיד לך, אותו בנאדם, אותו בנאדם שבא לך ביום זה וזה,
הוא היה אליהו. ואז היית מבין את הסיפור, ואז היית מבין את הסיפור. אתה אומר של הסיפור. עכשיו שם.
הוא זכה, בגלל שהוא נהג לו כמו שצריך,
אבל לא קיבל את הגילוי.
אז בואו נגיד, בואו נקרא את הסיפור הבא. לא הייתי מנסח את זה שהוא לא התנהג כמו שצריך. הוא בעצם, הם חזרו, הצדיקים האלה חזרו לסורם. זאת אומרת, הם היו קפדנים, הם התנהגו קצת בקשיחות אל הסביבה, ולכן הם נכשלו בגילוי אליהו, כי כמו שאמר הבעל שם טוב, אליהו לא בא אל קפדנים. זאת אומרת, אם היית משתנה לפני שהיה בא אליך, אז היית זוכה. לא זכית כי חזרת לסורך. אבל כדי קצת להעמיק בעניין הזה, בואו נוסיף עוד דבר אחד או שניים, כי הזמן שלנו כבר מזמן הסתיים. תראו את הסיפור הבא. הרב הצדיק רבי שלמה מקרלין בא פעם לאדמור הזקן עם אחד מתלמידיו המצוינים והתפאר לפניו שאברך זה זכה לגילוי אליהו. באותו מעמד היה עומד בתפילתו החסיד רבי בנימין קלצקר. קלצקר, אתם רואים, יש פה זיהוי מובהק של שמות, של צדיקים, של חסידים. הדברים האלה, הדמורים הגדולים והחסידים הגדולים שלהם, הם לא היו אנשים שמדברים שטויות. הם דיברו במושגים שנראים לנו לפעמים קצת גדולים, אבל אם קצת מפרשים את זה וקצת מבנחים את זה, אז זה נראה אחרת לגמרי. קיצור, גם פה והדמור אחד אומר, רוצה להגיד, תראה איזה חסיד גדול יש לי, זכה לגילוי אליהו. אחרי שכבר הבנו מה זה גילוי אליהו, אבל לא בשמיים היא, נכון? אבל תראו מה אמר לו האדמור הזקן. הביט בו האדמור הזקן ואמר לרב שלמה, אברך זה עומד עכשיו בתפילת 18 בשים שלום, מאירה אצלו יחידה שבנפש, והוא צוחק מגילוי אליהו של תלמידך. מה המשמעות של הסיפור הזה? שוב, גילוי אליהו, הכשל בגילוי אליהו, בגלל שתופסים את זה בצורה מוחצנת. איך הוא נראה, איך הוא היה לבוש, איך הוא זה, כמו בצורה ילדותית. מחפשים את הפיקנטריה, מחפשים את ההילה. לא, חביבי, אליהו זה להתוודע אל הפנימיות שלך, אל שורש נשמתך. זה אליהו. אז כן אליהו, לא אליהו. אדם עומד בפילת 18, והתפילה מעלה אותו לדבקות כזאת, שבהם הוא ממש מתחבר עם שורש נשמתו, וזה גורם לו ככה להתלהב. אז הוא אומר, מה אתה מספר לי על גילוי אליהו? אני, יש לי פה קיצורי דרך, אני עושה את זה בצורה ישירה, על ידי זה שאני מתחבר אל עצמי וכו'. אם אדם לא מצליח בעצמו, אז מגלים לו, כמו שאמרנו, כל מיני סיטואציות שעוזרות לו לגלות את עצמו. אבל מלכתחילה, מי צריך את זה? כתוב בפסוק, שתי מים מבערך, כן? לא צריך, אנחנו לא צריכים עזרה מבחוץ. אדם יכול פשוט להתבונן פנימה על האישיות שלו, על שורש נשמתו, והוא מקבל את הכל, הוא משיג את הכל. אם הוא לא משיג את זה, אז הוא צריך אמצעי עזר חיצוניים שנקראים אולי גילוי אליהו. אבל לעניין הזה צריך לסיים רק בדבר אחד נוסף. הערה מאוד חשובה שהמקור שלה הוא במערל מפראג. מה היחס, אני הרבה פעמים שאלתי את השאלה הזאת ולא ידעתי על המערל הזה, מה היחס בין אליהו לבין המשיח? כן? מה היחס בין? אז ככה, המערל אומר בחידושי אגדות על סנהדרין, הוא אומר ככה, שאליהו הנביא הוא מבשר את הגאולה, נכון? והוא עתיד לעמוד לפני המשיח, ליישר את ישראל ולהכין את ליבם. זאת אומרת, אליהו זה לא המשיח, אליהו הוא מכשיר את הדרך. והמערל מנסח את זה ככה, הוא אומר, מדרגת משיח למעלה ממדרגת אליהו, ואליהו מברר את העניין של המשיח. זאת אומרת, אליהו זה שלב קודם לתיקון לגאולה, בבחינה הזאת שהוא מכין את הלב של ישראל, ליבותיהם של ישראל, לאביהם שבשמיים. עכשיו, למה חשוב לנו להזכיר את הקשר בין אליהו למשיח? כי על משיח, מה הגמרא בסנהדרין אומרת? אין משיח בא אלא בהיסח הדעת. נכון? זה אולי הדבר המיוחד שבתופעות רוחניות מעין אלו, זה לא דברים שאתה יכול להשיג אותם בצורה פשוטה, כן? אלא זה תמיד בא בהיסח הדעת, כשלא הרגשת בזה. חז"ל אומרים גם על המשיח, המשיח בא. לכן הרב גינזבורג מעלה השערה מאוד הגיונית, שאליהו כמבשר המשיח, גם אצלו זה צריך לבוא בצורה כזאת של היסח הדעת. זה לא יכול לבוא. ואז תשימו לב לניסוחים הבאים. הוא אומר ככה, הוא מביא בשם אליהו, בקיצור, אליהו אף פעם לא בא ברגע שאתה מצפה לו, ברגע שאתה מחכה לו, כן? או באופן שאפשר לעמוד עליו בקלות. זה משהו חמקמק כזה, כן? כמו המשיח, בהיסח הדעת. ואז הוא מצטט פה קטע פסקה מהאדמור הזקן. האדמור הזקן אמר ככה, תשימו לב למשפט הבא: המשיח שהעולם מצפים לו, זה תראו שם, אני באמת לא ראיתי את ה... לא ציטטתי את המקור. המשיח שהעולם מצפים לו לא יבוא לעולם, ואילו את המשיח שיבוא אף אחד לא ירצה. תראו את הדבר מפוחו. גם אנשים כל הזמן מחפשים, מדמיינים דמיונות. אז ככה הוא מנסח האדמור הזקן, אומר, המשיח שכולם שמצפים לו, אף פעם הוא לא יבוא, שלא יהיה לכם אשליות. זה לא מה שאתם חושבים, כן? והמשיח שבאמת הוא משיח שיבוא, אף אחד לא רוצה. אני רוצה להעיר הערת אגב, ואני חס וחלילה לא רוצה לעקוס את חסידי חב"ד. אני שמח שהדברים האלה יוצאים מפיו של הרב גינזבורג, שהוא חסיד חב"ד, ושזה מצוטט מפי אדמור הזקן מחב"ד. כי לעניות דעתי, וסליחה על ההתבטאות הזאת, פה בבית המדרש אפשר לומר את זה, יש לי איזו תחושה קשה ביחס למשיחיסטים של חב"ד, שיש משהו שגורם קצת לאיזה מין תפיסה קצת מזויפת של המשיחיות, וזה שבכוח מנסים, אני יודע, להכתיר את הרבי כמלך המשיח, וכאילו הנה אנחנו יכולים להצביע עליו באצבע ולהגיד הוא, כי הוא ראוי, ויש להם את כל המקורות לבוא ולהוכיח למה הוא מתאים להיות וכו'. אבל אבל בנקודה הזאת אני חושב שהם מפספסים את העיקר. זה כמו שאומר אדמור הזקן, דבר משיח זה לא מה שאתה חושב, זה לא דבר שבא בקלות, להפך, הוא תמיד בא בהסך הדעת. את מה שאתה רוצה, כן, זה לא מה, לא מה שאתה תקבל, כן, מה, מה שהעולם רוצה הוא לא ישיג, זה לא המשיח שהעולם מצפה לו, אלא זה משהו אחר לגמרי. במילים אחרות, צריך לעשות שינוי בתודעה שלנו, בתפיסה שלנו, לתפוס את הדברים בצורה אמיתית, לא בצורה מזויפת, כן? לשבור את המשיחיות המזויפת. אני אומר, אני שמח שהרבים, אני חושב שהרב גינזבורג לא נמנה על המשיחיסטים בחב"ד. לא כולם מסכימים שם עם התופעות האלה. אני חושב שהוא אחד מהם. לעולם לא תמצאו בו דברים מהסוג הזה, בכל הכתבים שלו. ובכלל, הרגשה אחרת לגמרי, ברור. וזה מאוד מלבב לראות את הדבר הזה. כי בסופו של דבר, כך הוא מסיים, כן? המפתח לכל העניין הזה, להבין את האישיות שלנו, את מה שחבוי בתוך האישיות שלנו, ולתקן את התיקונים האמיתיים, את התיקונים הפנימיים שלנו. כן גילוי אליהו, לא גילוי אליהו, אבל במידה ואנחנו מדברים במושגים של גילוי אליהו, זאת היא המטרה, כמו שאמרנו, שאתה תיפגש ואתה בעצם תראה איזה פלש על עצמך, שזה יעזור לך להכיר את מה שמתרחש בתת מודע שלך. בא במידה ואדם מכין את עצמו לתפיסה הנכונה, לתפיסה האמיתית, כן? אז הוא באמת יכול להגיע לציפייה אמיתית לביאת משיח וכו', ואז זה לא סתם סיסמאות נבובות. לצערנו, כמו שאמרתי לכם, לדעתי המצב היום הוא לא כזה. המצב הוא שהתפיסה היא מאוד פרימיטיבית, מאוד שטחית, מאוד חיצונית, לכן זה נראה לנו משהו הזוי ומוזר ומשונה. אבל אם לומדים את הסיפורים האלה ולומדים את זה עם הפרשנות הנכונה והאמיתית, אז זה מקבל משמעות אחרת. אני מקווה שהצלחנו איכשהו להבהיר את העניינים. ואידך זיל גמור, אמרתי לכם, תמיד אני ממליץ לפנות ולראות את הדברים בפנים. יש שם אריכות דברים, הוא לוקח זה לכל מיני מקומות, אנחנו ציטטנו רק מקצת מהדברים שלו. ממליץ לכם לראות את הדברים בפנים. באור ישראל חלק ג' עמוד ל'.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.